יש נושא שיצא לנו להזכיר אותו בכל מיני הקשרים, ואני חושב שנושא שהחברה הישראלית חיה אותו בהרבה מאוד הזדמנויות, זה הבירור שאנחנו צריכים הרבה פעמים לעשות עם עצמנו על העמידה שלנו בגאווה, על הזהות שלנו, על האמונה שלנו, על האישיות שלנו. ויש הרבה מאוד הקשרים שאתה פוגש אותם בחדשות, בכל מיני סיטואציות כאלה, יכול להיות סיטואציות מדיניות, ביטחוניות, שאתה מרגיש שיש חוסר של עוצמה, של עמוד שדרה בעם ישראל, שאם הוא היה קיים, הכל היה נראה אחרת. תחבר לתפילה שאנחנו מתפללים תמיד בראש השנה, תן כבוד לעמך. והרב כותב באחת האגרות, יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. אומר הרב, דע לך, היסוד שמונע את הגאולה, שמעכב, לא מונע, כי ברוך השם אנחנו נמצאים בתוכה, אבל שמעכב, ושאפילו משאיר, כי אחד תלוי בשני, את העולם במדרגתו השפלה, זה שלא יודעים את הערך האמיתי של ארץ ישראל, של עם ישראל, של הזהות שלנו. אני הזכרתי בשיעור הקודם, הרשמים שנשארו לי מהביקור הראשון שלי בחיי בארצות הברית, ואחד מהדברים שמאוד הרשימו אותי, זה הדגלים בכל מקום. בכל מקום יש דגל אמריקאי. עכשיו, לא דגל קטן, דגלים בגודל מדהים. עכשיו, אתה גם רואה, זה לא איזה דגל שהשאירו מיום העצמאות והוא נראה קרוע ומכוער, אלא דגל שיש מישהו ששם אותו מתוך אמירה פטריוטית עוצמתית. וזה חסר לנו. חסר לנו את העוצמה הזאת. לא חלילה שאנחנו צריכים את העוצמה במימד רק החומרי, אלא במימד הרוחני של מה זה דגל ישראל. יכול להיות שאולי בגלל זה, זה תהליך יותר ארוך בעם ישראל, להיות מסוגלים להניף, גם ביום-יום, גם בפתח של כל עיר ושל כל מקום, שאגב פעם זה היה, זאת אומרת, זה אני בתור ילד, היינו מתחילים את הבוקר ככה, בהרמת הדגל, במסדר, בשירת ההמנון, ככה התחלנו. אז אומר הרב, היסוד הזה, זה יסוד הגלות. וזה בעצם גם תשובת המשקל כנגד חטא המרגלים. חטא המרגלים בתוך המורכבות של ארץ ישראל, כפי שהם ראו אותה, הם שכחו את ערכה. ותשובת המשקל להגיד ולבשר בעולם כולו עודה והדרה, קדושתה וכבודה של ארץ ישראל, ודאי וודאי של עם ישראל. אני מאוד אהבתי את מה שנפתלי בנט עשה בסיור האחרון שלו, מסתובב עם מטבע שמצאו בעיר דוד, ועל המטבע, מטבע מהתקופה של עיר דוד, שרשום שם חירות לציון, משהו כזה. והוא אומר להם, תדמיינו לעצמכם שהשתמשו במטבע הזאת לפני 2,000 שנה בירושלים, אז אתם מדברים איתנו על כיבוש. זאת אמירה אמונית. אמירה של לדעת את מקומך. והוא ענה את זה באיזה רעיון שראיינו אותו ב-CNN, והמראיינת אמרה על השטחים הכבושים. אמר לה, איך שטחים כבושים? על מה את מדברת? הנה, מטבע. עכשיו, זה עוד אמירה, אתה אומר, היסטורית. אנחנו צריכים קומה נוספת. גם זה דרוש תיקון. אבל את ערכה, את מהותה, את חמדתה, כמו שאומר הרב. והלוואי שנזכה, אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו להביע, זאת אומרת, גם אחרי שאנחנו נדבר ונדבר, הלוואי שנזכה להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. והדברים הללו הם ברורים וידועים, שזה משהו שדורש המון המון חיזוק. ואתה מנסה להבין לא רק איך עושים את זה, אלא למה? למה באמת זה לא נובע באופן אוטומטי? אז יש הסבר אחד שהרב טאו כתב בזמנו על כך שאולי עוצמת הקודש מרחיקה קצת את הדיבור. אבל אני רוצה אולי להתחבר אל הרעיון הזה ולהרחיב אותו דרך מדרש מאוד ידוע, שנוגע בנקודה מאוד משמעותית שהיא רלוונטית לימינו. הגמרא מסכת סוטה תאר דבר שמופיע גם במדרשים, שכשמביאים את יעקב לקבורה, קורה משהו. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, הוא מלמד שהקיפו הכתרים לארונו של יעקב כגורן זה, שמקיפים לו עתד, שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה. מה באו כולם? שיחה הגמרא ואומרת לך, אל תחשוב שהם באו לחלוק לו כבוד, אלא תנא, כולם למלחמה באו. עכשיו, מה המשותף בין בני עשיו, בני ישמעאל ובני קטורה? מה הטענה של כולם? הם כולם טוענים, אנחנו הבנים של אברהם. אנחנו היורשים של אברהם. בני ישמעאל, בני קטורה, בני עשיו. הם כולם באים וטוענים, כולם למלחמה באו. כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, נטלו כולם כתריהם ותלעו בארונו של יעקב. תנא, 36 כתרים נטלו בארונו של יעקב, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. מה קרה? למה כשרואים את הכתר של יוסף כולם שמים את הכתרים שלהם? אז ההסבר הראשון הוא ש... מה, אתה תלחם עכשיו ביוסף? הם באו כולם מוכנים למלחמה, אבל כשראו את הכתר של שליט מצרים, של האימפריה הגדולה שלה, אז הם נבהלו. זה הסבר אחד. אבל יש הסבר יותר עמוק, שזה תפקידו של יוסף בעולם, ואמרנו את זה בהרבה הקשרים. תפקידו של יוסף בעולם לדעת לומר בגלות עברי אנוכי. לדעת לעמוד כל הזמן על בירור הזהות הישראלית העברית, שהיא לא תלך לאיבוד. אם אנחנו שמים לב, אנחנו נמצאים היום בדור שיש בו חיפוש או בירור זהות הרבה הרבה יותר עמוק. למה? כי הגיע דור חדש שלא ידע את יוסף. או יותר נכון, דור חדש שלא ידע את פרעה, שלא ידע את הגלות, שלא ידע את שיעבוד הגלות, שלא ידע את הצורך להישרדות. ולכן היום להיות יהודי זה משהו יותר מורכב. מה זה אומר להיות ישראלי? מה זה אומר? וזה ברור הרבה הרבה יותר עמוק, ובעזרת השם שיוביל לגדולה הרבה 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 יותר עמוקה ועצומה בעם ישראל. יוסף יודע מהי הסכנה של הגלות. זה תפקידו, להיות עברי. ולכן כשעשיו, בני עשיו, בני ישמעאל, בני קטורה, רואים על הארון של יעקב את הכתר של יוסף, הם נכנעים. ולכן באמת המדרש אומר, אין בניה של עשיו נופלים אלא אצל בניה של רחל. זאת אומרת, רק המאבק הוא על הזהות. המאבק הוא על האמירה מי הבן של אברהם אבינו. וזה המאבק בהר הבית, וזה המאבק בכל מקום ומקום. ולכן, כשהם רואים את הכתר של יוסף, הם מבטרים, אבל המציאות עדיין מורכבת. כיוון שהגיעו למערת המכפלה, אתה עשיו וקם מעקב, אותה הסיטואציה הידועה, אומר להם עשיו, ממרא קריית הארבע היא חברון, ולמה הוא מתכוון? מה שאומר רבי יצחק, קריית ארבע, ארבעה זוגות היו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אומר עשיו, יעקב את המקום שלו במערה, למי הוא נתן? נתן ללאה. הוא קבר שם את לאה. והיידפאי יש דיו, מהמקום שנשאר, יש את האדם וחווה, את אברהם ושרה, את יצחק ורבקה, למי המקום עכשיו? היה חצי לי, אחד ליעקב, אחד לי. יעקב נתן את שלו ללאה. זהו, זה שלי. אמרו לו, זמינתי, מכרת את זה. אמר לו, נאי דזוויני בחירותה, פשיטותה מזוויני. נכון, אני מכרתי את הבכורה, אבל לא מכרתי את, את, את החלק שלי כבן. נכון, מכרתי את הבכורה, הוא מגיע לו חלק ראשון, אבל אני לא מכרתי את החלק שלי כבן. לכן מגיע לי. אמרו לו, כן מכרת, ומוכיחים לו, תכתיב בקברי אשר קריתי לי, אין קירה אלא לשון מחירה, כלומר, מכרת גם את הקבר. ואז אמר לו, אבו לי איגרא, לכו תביאו לי את השטר. אתם אומרים שמכרתי, תביאו לי שטר. אמרו לי, השטר, איגרת בערד מצרים, זה בארץ מצרים. טוב, אז מי נשלח? נשלח את נפתלי, שהוא כליל, שנאמר, איילה שלוחה, וכולי. ואז בתוך הסיטואציה הזאת, מי מתעורר? חושין בן דן, חושין ברידה דן, תמן אבה, היה שם. ויקירין לאודניה, ויש לו כבדות באוזניים, הוא חרש. אגב, במקום אחר נאמר שהוא גם אילם. אמר לו, מה יהי? מה קורה פה? ואמרו לו, אנחנו מתעכבים עד שיבוא נפתלי מארץ מצרים. אמר לו, ועד דעת נפתלי מארץ מצרים, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון, שקל קולפה מחיה הרישה. לקח מקל והוריד לו את הראש. והמדרש הזה הוא נפלא וידוע לעשיו. והמדרש הזה, והראש מתגלגל ונכנס למערת המכפלה. זה דיון אחר באמת שכן יש לו מקום במערת המכפלה, לראש, לפוטנציאל העתידי ולא לגוף, אני מסכים. אבל אני לא מעוניין להתעסק עכשיו במקום של עשיו. אני רוצה להתעסק בתפקיד של חושין בן דן. חושין בן דן עושה משהו שהשאר לא עושים. ואגב, חותך את העניינים, ואגב, השם שלו הוא או שהוא עירוני או שהוא ההפך. הוא בא לומר, יש לו חושים. אנחנו יודעים אגב שבדרך כלל מי שמאבד חוש אחד, המוח מפצה על חוש אחר. אז יכול להיות שכשאתה מאבד את השמיעה, אז יש חוש אחר שהולך ונבנה. או שאולי זה באמירה כלפי כל השאר, למי אין חושים? מי לא יודע לזהות? אבל כדי להבין את העוצמה של חושין בן דן, אני חושב שצריך לשאול על שאר האחים. יותר נכון, על שאר הבנים. זאת אומרת, הוא הנכד. והוא עוד הנכד מצד דן. יש לפני כן את ראובן, שמעון, לוי, יהודה. הרי יהודה, שמעון, לוי, יש חשש שהם באמת מפחדים מעשיו? הם גיבורים עצומים שרצו למחות את מצרים. פתאום מול עשיו הם משתתקים. מה יש שם? אלא שיש פה יסוד עצום, שאתה מבין אותו, אתה מבין איפה אנחנו גם כן נופלים. כשמתחילים להיכנס אל מסלול של השכל, של ההוכחות הרציונליות, אז הרבה פעמים מאבדים את הערך האמיתי של הדברים. זה כמו שאם הבן שלי ישאל אותי, אבא, אתה אוהב אותי? ואני עכשיו אתחיל לענות לו, כן. מה, אבל ככה עשית לי אתמול. ואני עכשיו אתחיל להוכיח לו, אבל שלשום עשיתי לי ככה. ואז הוא יגיד לי, לא, אבל לפני יומיים עשית ככה. היא לא, כן, ו... אתה לא יוצא מזה בדרך כלל. לך עכשיו, תוכיח. כי זה לא במקום הזה. זה לא במישור הזה בכלל. זה מישור אחר לחלוטין. כשאנחנו מתחילים לדבר על זכותנו בארץ, במישור שכלי, אז באמת יעקב שוכב ואף אחד לא שם לב. כלומר, אתה כל כך עסוק בשכל, שהעיקר הגדול נשכח ממך. בא חושין בן דן ואומר, מה קורה פה? שמעתי אגב סיפור מתוק מדבש, שיום אחד אריק שרון מתקשר לאיזשהו משרד ראש ממשלה, הוא מתקשר למשרד ראש הממשלה, כי שם היה משרד הדתות, אז פירקו את משרד הדתות, והיה תחת... והוא מתקשר, עונה מרכזייה או אחד מהפקידים שם, באלם שראש הממשלה בעצמו מתקשר, ואז הוא אומר להם, אני מבקש תעבירו מיד את המשכורות למקוואות, ואני לא מוכן לשמוע שום דבר, כמו חושים בן דן. טוב. עכשיו, אף אחד לא הבין מי זה החושים בן דן הזה. ואז הסתבר שכמה ימים לפני כן פנה אליו אחד מהחברי כנסת או השרים החרדים, ואמר לו, תשמע, יש עוול גדול שנעשה לבלניות, ואני לא יודע מי עוד לא קיבל את המשכורת, וכולם מפילים את הדבר הזה בין הכיסאות. זה אומר, משרד הדתות שייך לפה. זה אומר, זה כבר של משרד ראש הממשלה. בין לבין לבין לבין, אנשים אין להם משכורת. אז הוא אמר, אני אספר לך סיפור. כמו חושים בן דן, אלה רבו, אלה רבו. בינתיים, גופתו של יעקב אבינו שכבה, עד שבא חושים בן דן. הוא כל כך התלהב מהרעיון הזה, שלפעמים מרוב ויכוח במציאות, אתה לא רואה את המציאות האמיתית.
אבל אי אפשר לשכוח, אי אפשר לדלג על זה, שבכל זאת יש פן כזה.
אני מסכים בהחלט, ובאמת, אברהם אבינו עושה קניין ראשון, רק ההבדל הוא שאצל אברהם אבינו הקניין עוד לא קיים. הוא יוצר אותו. פה הקניין כבר קיים. עכשיו השאלה, האם אתה במישור של הוכיח את הקניין, או במישור הקניין קיים, אני כבר פועל במישור אחר. כמו כן, השאלה מול מי אתה עוסק. כשאתה עוסק מול מי שמערער בדיוק על הנקודה הזאת, מה עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה, מה הם באו לערער? הם לא באו לערער על נקודת הקניין הפיזית. זה לא באמת מה שאכפת לעשיו אם יש שטר או אין שטר. אלא הוא בא לערער של מי המקום במערת המכפלה. האם של יעקב? או שלא. ופה אתה נכנס עכשיו אל הערוץ הלא נכון. כי זה לא הסוגיה. הסוגיה היא סוגיה אחרת. הסוגיה היא סוגיה אחרת. לעתיד לבוא צריך להבין. צריך להבין.
בכוח האמונה.
אני מסכים איתך והשאלה צריך להבין גם למי מראים את זה. שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכן ועליהם יש הכי הרבה ויכוח. למה?
זה לב ליבה של...
כי זה גם לב ליבה של השאלה של הזהות כלפי עצמנו. אומות העולם הם בסופו של דבר ראי של עם ישראל. כמו שיוסף, כשהם רואים את הכתר של יוסף, הם זזים הצידה. ככה כשיש עוצמה, עוצמה, שחושים בן דן, ותכף נראה לאיפה העוצמה הזאת היא הולכת, אז בעצם כל הדיון הופך להיות אחר. וזה הכוח של חושים בן דן, וזה הכוח אגב של דן. שבט דן, אומר הירושלמי, הוא נמצא בסוף. הוא המאסף לכל המחנה. למה? מאסף לכל המחנות לצבאותם, לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין, והיה נוסע באחרונה. וכל מי שהיה מהבד דבר, היה מחזירו לו. דן מטרתו, זה להחשיב אבדות, ולהשיב אולי עובדים, ולהשיב את הדרך. כי לפעמים דווקא מי שהולך בסוף, אתה רואה איך הראש, לא, 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 זה לא שמה, אתה טעית, אתם הולכים לאיבוד. אז הוא מחזיר את האבדה. וזה התפקיד של דן. כשלפעמים הולכים בצורה שכלית, יש משפט של רבי נחמן שלפעמים צריך לזרוק את השכל. מה, השכל הוא לא חלק חשוב בבניין, כל דבר, ודאי שכן. אבל עד שלב מסוים. יש שלב מסוים שאתה כבר קומה אחת מעל. לפעמים אתה תצטרך לחזור אל השכל כדי לבנות לעצמך את המדרגה הראשונית. אבל זאת רק המדרגה הראשונית. כשאנחנו היום סביב הזהות שלנו, סביב האחיזה שלנו בארץ ישראל, סביב הרבה מאוד נושאים, דנים, וצחלו על, 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 על הטרמינולוגיה. הטרמינולוגיה שלנו הפסיקה להיות טרמינולוגיה רוחנית. כמה אנשים מדברים עוד בשפת התנ"ך? מדברים בשפת ההחלטה הזאת של האום, או ההחלטה הזאת של האום, או האירוע הזה, או האירוע הזה. וצריך מישהו שאיבד את החושים הללו, ויש לו חושים אחרים, שבא ומזכיר לפעמים הלכנו לאיבוד. זה היסוד הראשון בהבנה מי זה דן. מי זה חושים בן דן ומה התפקיד של דן. חז"ל לאט לאט פותחים ומגלים לנו שיש פה עומק על גבי עומק על גבי עומק, אבל זה בעזרת השם נעסוק הפעם הבאה.